עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות מאזינים, אתם על 103 FM, 104.5 צפון FM, משודרים בפייסבוק, בדיגיטל, ברדיו גלים ארוכים, ברדיו גלים קצרים, בטוויטר, ברדיו צפון.
שבוע שעבר הייתי בצפון, אכן שומעים אותנו ברדיו צפון.
אבל לא שמעת את עצמך, יריב השני יצא, יש לך, אתה מחולק. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השידור אבישג אליסף שוסטר, אחראי על שידור ברדיו צפון אמג'ד בדר, עורכים בדיגיטל מיכל קדו, שפריג לייכמן ורון שיין. עכשיו תשאל אותי, אתה יודע, בתוכנית הקודמת, בן כספית הזמין לינון איש מדה לבדוק אותו, אני נראה לך לא רגוע?
אתה נראה לי יותר מדי רגוע. אני חושב שהפרמדיק צריך להיות פה כל תוכנית. בניגוד לתוכנית הקודמת, פה אנחנו צריכים אותה תמיד.
אנחנו, אז הנה, אני מאפשר לך, הנה, ותפתח, לא חס וחלילה, אתון במובן המילולי, אבל כאילו במובן התנכי. כן, אדוני, מה אתה רוצה לשאול אותי? כי הבנתי שאתה אמרת שאתה נורא מעניין אותך את דעתי בנושאים.
לדעתי, הרבה מאוד אנשים מחכים לשמוע את מוצא פיך, ולשמוע מה אתה חושב על עסקת הטיעון, גם מהבחינה שנתניהו אמר שלא יהיה כלום ואין כלום, ועובדה שכנראה הוא מוכן להודות שיש, וגם בשימוש באהרון ברק ובחונטה המשפטית שמנהלת פה את המדינה, פתאום משתמשים בחונטה המוקצת הזאת כשהיא משרתת אינטרס.
סיימת?
לגמרי.
אוקיי, אז אומר לך כך, כמאמר השיר, תראי מופתעת, היא הנותנת לחלוטין בדבר הזה. ברור שפונים לאהרון ברק, מפני שאהרון ברק הוא בעצם האורקול הגדול, האדמור של כל האירועים הללו. ברצותו יוגש כתב אישום, ברצותו תהיה עסקת טיעון אם הוא יברך עליה. עכשיו, דעתי היא כזו, כיוון שלא אני עומד למשפט, אני ברור לי שאני רוצה שהמשפט הזה יימשך, ואני חושב ככל שהמשפט הזה נמשך, כמו בספר האהוב עליי ביותר בהיסטוריה, מובי דיק, הוא חושף את כל מה שמסביב. כאילו, כשהולכים בתוך אובססיה, אז מתגלים דברים. אממה, לא אני עומד למשפט. לא אני צריך לבלות ולחלות את ימיי בבתי המשפט, שברור לי שבעוד 7 שנים, כן, זה סיכוי סביר. ברור לי שלא יש שוחד, אגב. זה נפל, וזה גם ברור להם. והמטרה שלהם הייתה להרחיק את נתניהו מהשלטון, והם הרחיקו אותו מהשלטון, כי עובדה, זה עבד. גשת כתבי האישום האלה
אז מה, אתה חושב שהולך להודות על משהו שלדעתך הוא לא צריך להודות עליו, רק בשביל לצאת מזה?
אני חושב ש...
שזה לא תהיה הודעה כנה?
אני חושב שמה שנעשה למר נתניהו הוא בהגדרה, הוא אכיפה בררנית רשע, מלכתחילה. אני חושב שהייתה מגיעה לו הגנה מן הצדק. הגנה מן הצדק, אבל במדינת ישראל, יריב, אם אתה יודע, בעולם המשפטי, לא מגיע בתחילת המשפט, אלא בסוף המשפט. כלומר, לא נגיע בכלל לרגעים הללו, אם נגיע לעסקת טיעון. אתה שואל אותי אם אני רוצה עסקת טיעון? לא, אני רוצה שהמשפט ימשיך. האם אני יכול לבוא ולומר לראש הממשלה, בנימין נתניה, ראש הממשלה לשעבר, אדוני, בגלל המאבק שלנו החשוב, אתה זוכר לפני תוכנית אמרתי לך, אתה הרי יודע שאני בשדה הזה, גם לפני משפט נתניהו, אף אחד לא יכול להאשים אותי שלא התעניינתי בדברים הללו.
אבל אם הוא לידך, אתה אומר לו, אל תלך על זה?
לא, אני אגיד לך מה, אם הוא מקבל עסקת טיעון בלי קלון, ובעצם זה משאיר את הדברים פתוחים, או להכרעה של יושב ראש ועדת הבחירות וכו', הייתי אומר, לך על זה, קצר את האירוע.
אתה נראה לאיפה העקרונות פה, אתה מתייחס לזה, אם הוא מקבל בלי קלון, אז זה בסדר שתודה. כשבן אדם מודה בבית משפט שעושה משהו, יש לזה גם משמעות, ואני שואל אותך, אם הוא חף מפשע, ולא היו דברים מעולם, ולא היה כלום כי אין כלום, אז למה אתה ממליץ לו להודות?
אני ממליץ לו להודות בגלל שבמדינת ישראל, גם לי, ואמרתי את זה במהלך הדיונים, האמון שלי במערכת המשפט הוא מוגבל, במובן הזה שלדעתי שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים היו צריכים לקחת את התביעה של הפרקליטות על השוחד כבר לפני חודש ולבעוט אותה לכל הרוחות.
אני...
רגע, שנייה, כן. תני, שאלת אותי. זו דעתי. למה? כי מתוך העדויות, מתוך החקירות הנגדיות, עלה שאין פה אישום שוחד. ועובדה, עובדה, שזה הדבר הראשון שיורד. אני גם אשאל אותך שאלה מתחום מדעי ההיגיון.
כן.
אוקיי? תראה, דורשים מנתניהו להודות בשני סעיפים של מרמה והפרת אמונים, בתיק 1000 ובתיק 4000, נכון?
כן.
תיק 2000 ירד, לגמרי.
זה חלק מהעסקה, למה? מסכימים
למה?
לזה.
למה? הרי אפשר היה שנתניהו ימשיך להודות, גם בתיק 2000 במרמה והפרת אמונים, ולהמשיך את התיק נגד מר מוזס.
זה חלק מהמסע ומתן,
למה,
כן.
למה? למה, את מוז, למה? למה את תיק 2000 מוכנים למחוק? אוקיי? ואז זה גורם לי לשאלות. האינטרס פה הוא לא רק של נתניהו, קודם כל יש פה אינטרס מערכתי, והאינטרס המערכתי מאוד מאוד מוזר לי, למה לא לקחת מנתניהו גם הודעה בתיק 2000 בהפרת אמונים, כן? ולהמשיך להאמין, למה?
הראל, רגע.
רגע, למה מורידים את תיק 2000?
כי זה חלק מהמסע ומתן, אני אגיד לך משהו.
בסדר, בוא נוריד את תיק 1000 מהמסע ומתן.
אני אגיד לך משהו.
למה את תיק 2000?
אדם חף מפשע.
לקחתם שם עד מדינה, לא?
אני אגיד לך דתי, אדם חף מפשע לא הולך לעסקת טיעון. זה בדיוק העניין. ומי שמפחד מאימת הדין הולך לעסקת טיעון. מי שהוא חף מפשע לא הולך לעסקת טיעון. ואני אגיד לך משהו. לא, תן לי חצי דקה.
חצי דקה. אנחנו נמשיך, יש לנו שיחה עם עורך הדין. אבל יש עורך הדין, טלי גטליב, אחרי שאנחנו נגמור את השיחה הזאת. תקשיב.
אני תן לי
חצי דקה. זה לא חצי דקה אצלך, אתה נועם.
אתה פה במשך חודשים מטיף נגד מנדלבליט ושהמערכת מושחתת. אתה יודע מה? אתמול בערב התחלתי לחשוב שאתה צודק. כי אם מנדלבליט הולך לעסקה הזאת, שבעצם מוציאה את נתניהו בלי עונש מאסר בפועל, עבירות חמורות של מרמה והפרת אמונים, אני אומר לך שהמערכת מושחתת, והמערכת שירתה את נתניהו, לא בכדי הוא לא קיבל אשמת שוחד בתיק 1000, ששם השוחד מהדהד, הרי אין שום דבר אחר, חוץ משוחד, שאתה מקבל טובות מהם.
אתה לא מכיר את התיק, תקשיב, אתה לא מכיר את התיק.
ואני אומר לך,
אתה לא מכיר היטב את התיק.
אם העסקה הזאת היא הצעה של נתניהו,
כל התיק הזה נועד לדבר אחד, להפיל את בנימין נתניהו, תוך כך להפיל את הימין, כדי לקדם את המטרות שלכם, שהם הקמת מדינה פלסטינית.
אז למה
הפעלנו
את אהוד אולמרט שהיה בעיצומו של מסע ומתן מדיני באנאפוליס?
אהוד אולמרט לא היה לו אפילו 3% תמיכה. אהוד אולמרט היה ראש ממשלה, ואגב, אהוד אולמרט, אני אזכיר לך, כשמר אולמרט זוכה בסיבוב הראשון במחוזי, ידידי אהובי, מי שהיה הפרוטג'ה שלי, אמנון דנקנר, אמר לפרקליט, והוא הורשע במרמה והפרת אמונים, ללא קלון, קיבל עונש, קיבל כנס, אתה יודע מה הוא אמר אז?
כי אני זוכר שהתאבד וכו'.
הוא קרא ללדור להתאבד.
ולדור לא התאבד, ובאירוע הזו לא התאבחו, אבל אני אגיד לך משהו מאוד פשוט.
אבל אנחנו...
הטענה שהשמאל הפיל את נתניהו...
יריב, יש לנו בן אדם לדבר איתו.
ואחוז, אבל מותר גם להגיד שנייה דעתי.
אבל אני מרגיל לך, תסתכל בליינה.
קדימה, בוא נעבור עליו.
תראה מה קורה בליינה.
קדימה.
אז למה אתה נותן להתקדם?
קדימה.
תודה. מה קורה לך? שלום לנעמי סעדה. סליחה על האמוציות פה בשידור. נעמי סעדה,
שלום.
נעמי סעדה היא רעייתו של משה סעדה, מי שהיה סגן ראש מח"ש. יום חמישי אחר, יום שישי בעצם, הוא מקבל מכתב במהלך התביעה שהוא מנהל נגד מנהלת המחלקה, סגן ראש מח"ש,
הוא מקבל ביום חמישי בערב מכתב שהחל מיום ראשון בבוקר, נוכחותו אינה מקובלת. זאת אומרת, מכתב פיתורין מאוד מאוד מבזה, אפשר להגיד, לבן אדם שהיה 24 שנים במערכת. כן.
וכתוב, רגע, במשפט כתוב שם, משבר האמון בינך לבין הממונה עליך חריף ועמוק, ופוגע קשות בתפקוד התקין של המחלקה, ולפיכך הוא בעצם, מה, אומרים לו, קח את החפצים שלך וצטלק מכאן?
כן, אפילו אסור לך, אפילו אל תיקח את החפצים שלך. זאת אומרת, הוא ביקש, תנו לי זמן לארוז 24 שנים, יש שם תמונות של הילדים ושעון שנתנו לו מתמחים וזה, אפילו את זה אסור לנו... אסור לו להיכנס למשרד לקחת. הצליחו לעשות את זה יותר מבזה ממה שאפשר. כן, אז זה החדשות האחרונות. היה שימוע בנובמבר, והם החליטו שהיום כבר, היום הוא כבר לא ראוי. זאת אומרת, מנובמבר עד עכשיו הוא עוד עבד, וזה, והיום הוא כבר לא ראוי.
רגע, אבל היה שימוע, כך שזה לא ראה ביום בהיר.
היה שימוע.
וחלק מהליכים של פיתורים.
לנובמבר, נכון.
בסוף מגיע המכתב. עם
נכון,
כל הסימפתיה.
לגמרי, ואנחנו רצינו שמקודם, אבל על המכתב יש לי שלוש שאלות ברשותכם.
כן.
השאלה הראשונה זה אם משבר האמון בינו לבין המנהלת שלו, שאכן קיים, כל כך חריף, מדוע הוחלט וכתוב במכתב שעמית אייסמן, שלא פגש אותו ולא דיבר איתו אפילו טלפונית, מעולם, דקה, יש לו דעה נחרצת שהוא לא יכול לעבוד באף אחת ממחלקות הפרקליטות האחרות. הרי אין לו שום משבר אמון עם אף אחד ממנהלי המחוזות האחרים בפרקליטות שמכירים ומוכירים אותו ואפילו מתקשרים לתמוך בו מדי פעם. אוקיי? Mm-hmm. זאת אומרת, עמדתו הנחרצת של מר אייסמן לא ברורה לי בהקשר הזה, לא ברורה לנו בהקשר הזה. א', על סמך מה הוא קבע אותה, הרי איש חוק ומשפט לפחות צריך לשמוע בן אדם לפני שהוא קובע עמדה נחרצת שהוא מהווה סכנה לפרקליטות כולה. אוקיי? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה זה לגבי מסבר האמון, כי משה באמת כל הסיפור של המינוי של הגברת בר מנחם הוא מורכב וכבר דובר עליו. ומשה באמת מאוד התאכזב, אבל הוא תכנן לבוא ולשמש...
הוא התמודד מולה על התפקיד, נכון?
הוא התמודד מולה על התפקיד ולא זכה, ויש פה סיפור אם זה היה מגיע לה או לא מגיע לה, ועל זה כבר דיברנו הרבה פעמים. אבל הוא הגיע יום למחרת, הוא היה כבר בשש וחצי בעבודה, מוכן לשמש כסגנה, כמו שהוא, כמו שהוא היה סגן של הרצל שביר ושל אורי קרמל. הוא התאכזב מהזה, אבל הוא אמר, אני אוהב מספיק את העבודה ואת האנשים, ואני מרגיש מספיק שליחות. נהיה סגן עוד 8 שנים, לא נורא, אנחנו היינו בני 45, אז עד גיל 53 נשמש כסגן, זה עדיין עבודה שהוא מאוד אוהב. והוא הגיע מוכן לשמש כסגנה, והוא התקשר אליה, והוא אמר לה את זה, והוא קבע איתה אין ספור פגישות, והיא הגיעה ממערכת אחרת, היא לא ניהלה חקירות, היא הייתה בפרקליטות, אבל לא היה לה ניסיון בתחום, ובמקום ללמוד ממנו, או להיעזר בו, או לנצל את שירותיו שהוא העמיד לרשותיו, ויש לנו מיילים שהוכיחים את זה, היא יצרה משבר אמון. זאת אומרת, היא נשלה אותו מתפקידיו, והוא היה מוכן, אין שום משבר אמון מבחינתו. הוא היה מוכן לעבוד דרכה. מתי התחילה הבעיה? כשהיא טעתה, כשמגיעה מנהלת חדשה, וטועה, כי היא לא לומדת מאנשים שמכירים את המערכת, אז היא עושה טעויות.
כן, אבל כאילו...
למשל, בערוביה סנדק, זכרונו לברכה, למשל בדסטה, היא עושה טעויות. עכשיו, כשהיא עושה טעויות, משה כל פעם ניגש אליה ואמר לה, בואי, אני אעזור לך, אני אסביר לך, זה לא עובד ככה. וכשהיא לא הקשיבה, הוא פנה לממונים עליו. זאת אומרת, הוא לא יצר משבר אמון, הוא יצר איתה, ויש לנו הוכחות, הכל במייל, אוקיי?
בקיצור, זה די ברור
הסיפור. אין משבר אמון, יש פה ניטרול של חושף שחיתויות, כי כל פעם שהיא לא הקשיבה, ולא הבינה,
זה מצטרף
אני רוצה לשאול את השאלה אם אפשר.
רגע, שנייה, הוא פנה לממונים עליו, אם זה אייסמן, אם זה מומי, אם זה רוזן, ופשוט אמר, ניסיתי, דיברתי, היא לא מקשיבה לי, היא עושה טעויות, זה טעויות שלא בחיילה.
וצריך לומר, ומי תומך, ותומכים בעורך דין סעדה, זה אורי קרמל, שהיה ראש מחש הקודם, והרצל שבירו, חבל שהם לא יוצאים החוצה לדבר ביום הזה, יותר בגלוי על התחושות שלהם היום. אין בכלל ספק, אין ספק בכלל שמשה סעדה נפל פה קורבן, בגלל שהוא ניסה לדבר גם אבו אלקיאן, גם הסיפור יעקב אבו אלקיאן.
כן, אני שמעתי אותך ברעיון עם אראל, אומרת שאחת הטענות על מחש, זה שמחש סוגרת תיקים כאשר מדובר בתיקים של ימין. זאת אומרת, היא מחש שמאלנית בעצם אמרת.
היא לא אמרה דבר כזה, זה לא נכון, היא לא
כזה מעולם. אני שמעתי את הרעיון אצלך, אראל.
אבל תקשיב, יריב, אני זוכר היטב.
אני ניסיתי להבין מה הטענה, כי בסוף...
אוקיי, לא. אני אמרתי שבמקרה הספציפי של האדון, של אהוביה סנדק, נעשה מחדל חקירה שאנחנו בהתחלה ייחסנו אותו לחוסר הניסיון של המנהלת, אבל מסתבר שבתיקים דומים שהיה נגיד בחור שנפגע מירי של המשטרה בחיפה, אדם איזה, אז פה כן היו התגלו אצל היכולות חקירה שהרשימו אותנו קצת יותר.
כלומר מה? כלומר שמה? שפוגעים בערבים אז מחש יותר קשה עם השוטרים?
שתחושת הדחיפות לחקור כשמדובר בדריסה של נער גברות, היא טיפה פחות בוערת ונשמע. עוד פעם, אין לי איך אני לא מסבירה דברים, אני נותנת עובדה. יכולות החקירה שלה השתפרו פלאים מהמקרה הזה למקרה השני.
אז, אז, אז אני אתן לך עובדה אחרת, כן? שנציב הביקורת על, נציב הביקורת על סגירת תיק של תקיפת פלסטינים, למשל, ב-2019, כתב, נפל פגם חמור בהתנהלות מחש. כמעט כל מי שהיה באינטראקציה עם, עם משטרה, בוודאי מהשמאל או ערבים, וחטף מכות וחטף השפלות וחטף מעצרים שאינם כדין, אני אומר לך שהסיכוי להשיג משהו
אני לא מצליח להבין על מה הדיון עכשיו.
אני שואל על מה הדיון.
זה שיש בן אדם... יריב אופנהיים. יריב אופנהיים, כן. יריב אופנהיים. אתה מההתחלה, אתה לא, 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 שנייה, גברת צעדה.
לשמאלניות או לחקירה מודרת. אני חושבת שקודם כל, לפני שגודעים קריירה של 24 שנה, ניתן היה להדריך את הגברת, את חדשה, תלמדי מהסגן שלך. וזה מה שחשבנו שיהיה. דבר שני, לפני שעמית אייסמן קובע עמדה נחרצת, לסגור קריירה של בן אדם שנמצא 24 שנה במערכת, כדאי שהוא לפחות ינהל איתו שיחת טלפון.
לא שווה שיחת טלפון.
והדבר השלישי הוא שהוא קצת תמוע. לאחר עמדתו הנחרצת של עמית אייסמן, שהיא כמובן מבוססת המון המון ידע ונתונים, נקבע בכל זאת שמציעים למשה, שהוא כמובן סכנה ציבורית, תפקידים בכירים שלא כל כך כאילו, ממשהו בפוטרופסות ומשהו ברשות להגנת הפרטיות, כל מיני תפקידים. עכשיו, לא יש ניסיון של 24 שנים בפרקליטות. אין לו ניסיון באפוטרופסות, אבל עדיין...
יכול להיות רקטור של, של הספרייה הלאומית השנייה.
מוכן להציע לו תפקידים בכירים, שזה בכלל תמוע, איך תפקידים כאלה שבדרך כלל הולכים מכרז ועם נתונים...
בדיוק, מה, מה קורה פה? כאילו, היקח להשתיק את הבן אדם, אז מציעים לו הצעות.
סליחה, רגע, אם אני מאזין, אני שואל מה הטענה שלכם.
מה הטענה?
תגיד, תסבירו לי...
הטענה שלנו היא...
חוץ מזה שיש בן אדם שלא מסתדר בעבודה, כי זה...
לא, לא, זה לא להסתדר לו בעבודה. יריב אופנהיימר. יריב אופנהיימר, אתה לא נותן לדבר.
כי אני לא מבין.
אני לא יכול לשדר כבר, לא יכול.
אז יריב, כן. אני אענה לך. הטענה שלנו הוא שהבן אדם מסתדר מצוין בעבודה, הוא הסתדר 24 שנה בעבודה, הוא גם ניהל את המחלקה הזאת במשך שנה וחצי כשאורי היה חולה, ושי ניצן לא אמר
למה,
מילה.
אז למה התאמרו אוקיי. אליו? אני יכול להבין מה הסיבה?
התאמרו אליו, התאמרו כי הוא חשף אותם.
הסיבה... רגע, הסיבה שהתאמרו אליו, אנחנו תכף, אני צריך לתן לך את הניחוש שלי, אבל זה ניחוש. הסיבה שהוא לא נבחר לנהל את המחלקה במקום אורי כרמל, לדעתנו קשורה ברצון של אלשך שהוא לא ייבחר, כי הוא היה נגדו באום אל-חירן, באיזושהי גחמה, ובאיזושהי קניעה של שי ניצן לעניין הזה, ועל זה כבר דיברנו. הסיבה שהיא לא נעזרת בו, ואו כי היא לא בטוחה בעצמה, לא יודעת, מגיעה למקום שהסגן שלה הוא בעל ניסיון והיא חסרת ניסיון, או כי אולי אמר לה, אדון שי ניצן, אנחנו לא רוצים, יכול להיות שהיו לה הוראות מלמעלה למדר אותו, אנחנו לא יודעים את זה.
אבל שי ניצן כבר לא במערכת. אני שואל, שי ניצן כבר לא במערכת, איך הוא לתת הוראות?
שי ניצן לא במערכת, עובריו במערכת, והיא מינוי ישיר ואישי שלו, וקודם כל הוא היה במערכת לפני כן, היא יצרה את משבר האמון.
תגיד, תרחת לקרוא, תרחת לקרוא את הדוח של...
שי ניצן, במהלך השנה האחרונה של שי ניצן.
נעמי.
והעוזרים שלו עדיין שם, והוא עדיין משפיע על המערכת. ושוב, אני, אין לי תשובות, יש לי סיפור שהוא תמוע.
נעמי, אני
אם
רוצה...
אם אתם מפטרים בן אדם, א', דברו איתו קודם, ב', אל תחליטו שהוא... נכון, היה שימוע, במהלך השימוע מצאו שום דבר, אבל החליטו שיש משבר אמון חריף. אם יש משבר אמון חריף, תעבירו אותו למחלקה אחרת בפרקליטות, כי משבר האמון זה רק מול הגברת בר מנחם.
בדיוק, אין טענה נגדו.
אם אתם חושבים שהוא לא ראוי לאף מחלקה בפרקליטות, אז למה הוא ראוי לתפקידים בכירים אחרים במשרד המשפטים, שאין לו קישורים בכלל אליהם?
ואני אשאל אותך שאלה, באמת יריב, אתה טרחת לקרוא את הדוח של הנציב רוזן, בעקבות התלונות של מר סעדה, סעדה ושרצר, על דברים שנעשו לו, בעניינים שונים?
שלא הייתה אוזן
קשבת. אם תתקני להציב, אתה לא נתת לי להשחיל מילה ברעיון הזה.
די, נון, ניסיתי להבין על מה האייטם.
האייטם הוא מאוד מאוד פשוט, האייטם מאוד מאוד פשוט. הסיפור הוא כזה, הסיפור הוא כזה. הרי משה סעדה הוא חושף שחיתויות, והדרך להיפטר ממנו, אי אפשר לבוא ולהגיד, משה סעדה היה עורך דין גרוע, משה סעדה לא עבד טוב, משה סעדה לא נמצא כאילו שהוא מבזבז את זמנו למען דברים אישיים שלו, כל מיני מיני דברים שעליהם מפטרים אנשים. אז מה עושים? אומרים יש משבר אמון עם ראש מחש. ראש מחש, הגברת קרן בן מנחם, שרוזן מבקר אותה. רוזן, בדוח שלו מבקר אותה, גם בעיקר בגלל פניות של מר סעדה, של מר שרצר.
משבר האמון נוצר על סמך תפקוד לקוי.
בדיוק.
עכשיו, שלצערנו, שפנינו
להעמיד אייטמן. רגע, אפשר להגיד מה גם מילה? יש תפקוד לקוי, לדעתי, ועל פי ההיכרות שלי, יש תפקוד לקוי של מחש בהרבה מאוד תחומים, וזה לא המקרה, ואהוב יסנדק זה לא המקרה היחיד, וגם לא אום חירן, ובין היתר זה נובע גם מהיותה של מחש, יצור כלאיים בין המשטרה לבין הפרקליטות, וחוקרים של מחש שבאים מהמשטרה, ואחרי זה חוזרים למשטרה, לכן הארגון הזה הוא בבעיה, הוא בבעיה, הוא בבעיה קשה, ולכן אני, על חלק מהביקורת חותם פה, אבל אני אגיד לך משהו בכנות, אבל אני אגיד לך משהו בכנות. כשבן אדם בתוך מערכת, הוא צריך לנסות לשנות את המערכת מבפנים. ברגע שהוא יוצא החוצה, ובין היתר, רגע שנייה, אבל בחודשים האחרונים גם את יוצאת החוצה,
מנסה בהסכמתו,
ומדברת נגד המערכת, אז הגיוני שהמערכת תגיד, אין לי אמון פה. כי מחר בבוקר, זוגתו תלך לאולפן איקס,
ארבע שנים לתקן את המערכת מבפנים. אין פעם אחת שהוא שלח מייל אחד למישהו אחד לפני שהוא ניסה ליצור שיח ישיר עם המנהלת. אין פעם אחת, אוקיי? אחרי זה, המיילים שלו הלכו רק למומי למברגר ולעמית אייסמן. אתם יכולים, בטח יקחו לו את המחשב היום או מחר, אתם יכולים לבדוק את המחשב, אין מייל אחד שיצא מחוץ למערכת. משה הוא לויאלי למערכת ברמות שאת אשתו זה מעצבן.
לא, אני אגיד לך,
ולכן, הפנייה שלו, זה, אבל, המערכת לא ידעה להתייחס לחושף הכשלים. אוקיי? אני לא יודעת אם זה שחיתות, אבל אני קוראת את זה חושף כשלים. המערכת לא ידעה, לא הגיבה, לא ענתה, לא התייחסה, והתגובה היחידה שלה זה שימוע, והתאמרות,
ונישול לתפקידו. אני באמת לא מצליח להבין אותך, יריב. יריב, במשך שנים, משה סעדה ואנשים ידעו על דברים שמתרחשים בתוך המחלקה, ולא הוציאו את זה החוצה. הכל הלך, הם ניסו לפעול בתוך הפרקליטות.
הסיבה שאני עושה זה כי הוא לא מדבר עם עיתונאים.
בדיוק, ולמה מותר? כי היא אזרחית. רגע, לא, לא, זה לא עינוח. זה לא עינוח.
זה בכלל לא עינוח.
היא אזרחית ומותר לה להביע את דעתה.
אני מייחלת ליום שבו אני לא אצטרך,
כאילו, שנייה, okay. שנייה, תן לי לסיים את מה שאני רוצה לומר. מה שאתה עושה, עכשיו אני כבר, זה כמו, הרי זה כבר לא מפתיע אותי. הפוזיציה פה מנצחת אותך. הרי אנחנו תמיד אומרים שאנחנו צריכים לחבק את חושפי השחיתויות. אנחנו צריכים לחזק את חושפי השחיתויות. ומה שקורה פה זה בדיוק הפוך. כי יושבים פה אנשים, כן? הולכים אנשים. אמיתי, הלכו ופנו בדרך המלך, כאילו בתוך המחלקה שלהם, אחר כך בתוך הפרקליטות.
תן לי לנסות לענות לך, או שאז אתה נרוץ לפרסומות.
לא, 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 אדוני. אדוני, תקשיב. לא, זה לא כמו בשיחת פתיחה. אתה תיתן לי לסיים את הדברים, כי אתה בא ואומר, אתה אמרת דברים לא נכונים. אמרת, הוא הלך החוצה, הוא לא הלך החוצה. הוא ניסה לפעול בתוך הבפנים כל הזמן.
רגע, 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 שנייה.
כולל תלונה לנציב התלונות על
הפרקליטות. סליחה. אם אני הולך עכשיו לזוגתי, ואני מספר לה מה קורה במאחורג ב-103, דרך אגב נהדר פה, והיא אחר כך הולכת לעיתון ומספרת בעיתון מה שאני סיפרתי על 103, בוודאי שזה אני.
אבל יריב, מתי היא הלכה?
לא להתאמם, חברים. רגע, ודבר שני, רגע, מילה. לא, שנייה, מילה.
אבל זה אחרי השימוע.
ודבר השני, אבל לפני ההחלטה. ודבר השני, עם כל הכבוד, אני מאוד בעד חושפי שחיתויות.
שחיתויות שלא מתאימים לך.
למה? מתאים לי מאוד. למה? אני מיניתי את אלשך, אני בעדו, אני לא יודע,
אני לא יודע, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר פה.
רגע, אני נגד לנסות ולצבוע את כל מערכת אכיפת החוק כמושחתת. וזה מה שלפעמים עושים.
סליחה לעשות, אנשים מסוימים. רגע, אני אמרתי שהאדון אייסמן קיבל פה קביעה נחרצת על סמך את מעמד צד אחד, שזה קצת פחות מתאים למערכת המשפט כפי שאני מכירה אותה. אוקיי? זה הדבר היחיד שאמרתי. אמרתי שלמרות שבעלי הוא כנראה אדם מאוד מאוד מושחת ורשע, הוא עדיין הוצאו לו תפקידים בכירים, תמוהים מאוד במשרד המשפטים. אמרתי שיש פה החלטה, אני הצבעתי על שלושה כשלים, א', על משבר אמון שנוצר לא מצידו, אלא מצידה, ב', על החלטה נחרצת, אך מאוד תמוהה, של הפרקליט, וג', על איזה שהם הצעות עוד יותר תמוהות, לתפקידים שפחות מתאימים לכישורם. אני לא יוצאת לתקשורת, אני יצאתי לתקשורת רק אחרי השימוע, אוקיי? וגם את זה אפילו מתוך ידיעה שאנחנו יודעים מה תהיה התוצאה של השימוע. בוא, לא היה באמת, כי לשימוע הגיע עם תיק נקי, בלי הערות, בלי זכדים, בלי שעמית אייסמן או אפילו קרן קראו והעירו לו על איזשהו משהו. אוקיי? לא היה שום דבר בתיק. העורך דין היה בהלם. הוא אומר שלושה קלסרים של תיק אישי, רק ציון 6 מתוך 6 וציונים לשבח. על מה השימוע? וידענו מה תהיה התוצאה. אז הרשיתי לעצמי, הרשיתי לעצמי קצת לדברר אותו. אני מקווה שזה הפעם האחרונה. אנחנו באמת נאחלים למערכת המשפט ולעומדים בראשה הרבה צדק והרבה הצלחה, והיא חשובה לנו. ואנחנו מקווים שבאמת אנשים ראויים יקבלו החלטות ראויות. לדעתנו פה יתקבלו החלטות בצורה קצת פחות ראויה ושלמה.
נעמי סעדה, רעייתו של משה סעדה, עורך דין משה סעדה, סגן ראש מח"ש, תודה רבה שעלית לדבר כאן. ומתנצל על ההתפרצות וגם בפניך. לא, אני אגיד לך מה. אנחנו מנסים, תשמע, הרי ברור פה הסיפור, רגע תנתק שנייה מפוזיציה. ברור לך פה הסיפור, אם באים ומציעים לבן אדם, בוא תעבור לאיזה מחלקה שאתה לא רוצה בשירות המדינה, זה לא בגלל שהוא גרוע. עכשיו, אין להם פה לבוא ולומר, הוא לא נהג כאן בסדר או לא כאן בסדר, רוצים לסלק אותו, למה? הוא חושף שחיתויות. עכשיו, זה מצטרף גם להוראה המוזרה מאוד של הנציב הרשקוביץ', שכל מי שיקליט הקלטת סתר בתוך שירות המדינה, יטופל בכלים משפטיים, בכלים משמעתיים, ואתה שואל את עצמך, אז איך יהיו חושפי שחיתויות? נדמה לי שהיה זה המפכ"ל לשעבר, אלשיך שאמר שכל איש ציבור צריך להיזהר מהנהג שלו, מהמזכירה שלו, שלא יקליטו אותו.
אז אני מסכים איתך, על הרשקוביץ אני מסכים איתך.
עכשיו אני אומר לך פה, אני בהיכרותי את הנפשות הפועלות, מתאמרים בהם בגלל שהם באו ואמרו דברים שלא נעימים למערכת.
אני חסר באייטם הזה מה הטענה, כי אני מכיר לא מעט מקרים שבהם עובדים, יש נוצר מצב של חוסר אמון בסיסי, ואי אפשר באמת לנהל את העסק, ואי אפשר לעבוד כצוות שכל אחד חושד בשני, ואז מישהו צריך ללכת. זה קורה במקומות עבודה. אני שאלתי, מה הטענה? האם זה קשור לביבי? האם זה קשור לריטמן? האם זה קשור לשי ניצן? זה מה שרציתי לדעת. את מי אתם מאשימים? כי מקרים של אנשים שיש להם חוסר אמון בעבודה, או שהתחרו
את תפקיד אחר כך. אז אתה צריך לעשות שיעורי בית.
עשיתי והזנתי לרעיון.
לא, שיעורי בית הם הרבה קודם לכן. כבר לפני יותר מחצי שנה, גם סגן ניצב דובי שרצר וגם עורך דין סעדה פנו לנציב אוזן, הם פנו בתוך הפרקליטות, כולל מכתבים של אורי קרמל ואחרים, על ההתנהלות של הפרקליטות בפרשת יעקב אבו אלקיאן, ההתנהלות בעניין
אבי רוטנברג וג'ודי ניר מוזס שלום. ותקרא פעם דברים שלא קשורים רק לקייסים שלך, אישים נגד אלשך, ותקרא איך מח"ש מתמודדת עם תיקים חמורים של פגיעה באזרחים שהם ערבים, איך מח"ש מתייחת חקירות של הקאה של אזרחים, בדרך כלל ערבים, אולי גם שמאלנים, אולי גם מדי פעם חרדים, איך סוגרים פה תיקים לשוטרים על אירועים כאלו,
אבל אני
תקרא
נגד.
את זה,
אבל תמיד, יריב,
זה רק
יריב,
שקשור לאלשך, כי יריב, הוא פתח בחקירה
יריב,
נגד ביבי,
יריב,
זה שי ניצן, כי זה נגד ביבי,
אופנהיימר,
זה ריטמן, כי זה נגד
יריב,
ביבי,
אופנהיימר,
תעשה גם אתה, תפתח יריב, את הסקור
אופנהיימר.
קצת.
אני פותח ואני אומר, ואני גם, אתה יודע, אני לא צריך להוכיח לך, שיש עיוותים נגד, גם נגד ערבים פלסטינים, יצאנו נגד זה בתוך התוכנית.
לצאת נגד בתוכנית זה לא לעשות אייטמים. ואני אומר לך
שבן
אדם בן 80 הפלסטיני נעזק ומת לפני כמה ימים.
הבן 80 לא קשור למח"ש, וצריך לבדוק את זה, לא קשור למח"ש.
אז בוא נדבר על הפרקליטות הצבאית ועל איך שהיא מתייחה תיקים כאלו.
מה הקשר? מה, איך אתה דוחף את הדבר הזה?
בוודאי שאני דוחף.
למה אתה דוחף את הדבר הזה?
כי מערכת שאמורה לי,
מערכת
שבודקת את עצמה,
אני לא מצליח להבין, אבל אני לא יכול לנהל דיון שהוא לא, אם היית בא ואומר, אם היה לך קייס,
הנה יש לי קייס.
לא, עכשיו אתה מביא לי את הקייס.
לא, הבאתי גם ברעיון איתה.
אתה לא מביא שום קייס ברעיון איתה. אנחנו דיברנו על אירוע אחד. אתה, כדי לפרג'ע את הדיון הזה, התחלת לדבר על יהודים ערבים, אבל אני מסכים איתך, מח"ש לא מתפקדת, לא לגבי יהודים ולא לגבי ערבים. וצריכה להיות מח"ש. והעובדה שמח"ש נשלטת בצורה כזאת על ידי משרד המשפטים ועל ידי המשטרה, כמי שאלת שחסרה, היא לא טובה. היא לא טובה לא לערבים ולא ליהודים. אני לא רוצה אלימות, ואני לא רוצה אלימות שוטרים, לא כלפי יהודים שלא צריכים לחטוף אותה, ולא כלפי ערבים. הנה, זה מה שנקרא
הבסיס. שמח"ש עכשיו רוצה להעמיד לדין, שנייה, חיילת של מג"ב, כן? שהתעללה בפלסטיני, אז אמא של החיילת מקבלת אצלכם ב-14 פריים טיים, ומספרת איזה נורא, ואתם אומרים שרודפים את חיילי צה"ל, ורודפים את חיילי מג"ב.
אני לא יודע איך הגעת מכאן לכאן, אבל אנחנו לא באותו דיון. אתה רוצה לדון על זה? טוב, נצא להפסקת פרסומת. לא, פרסומת אחת, ומיד אחריה נדבר עם עורך הדין טלי גוטליב. אנחנו חוזרים לדיון שהיה לנו על עסקת הטיעון, ואני מראש אומר לך, יריב, כן. שאתה קראת לזה אירוע משפטי, אני חושב שמשפט נתניהו הוא אירוע פוליטי, אני חושב, ואני אומר את זה באופן חד וברור, שעבירות, מה שנקרא עבירות מרמה והפרת אמונים, שהן עבירות צהל, הן עבירה שאפשר להדביק לכל אדם, בכל דרך, כל אדם כולל עליך, אם אני מכניס אותך שבוע לחקירה, אני אעשה לך עבירת הפרת אמונים.
לא יכול להיות, כי אני לא ציבור. עובד ציבור.
נכון, אבל האמת שאתה חצי עובד ציבור, כי אתה לדעתי עובד עם אחת המפלגות, נכון?
אני ריטיינר, עובד עם אחת המפלגות, עם מרץ, לא מתבייש בזה, גאה בזה, וזה בסדר גמור, וזה לא שם אותי כעובד ציבור, וכשאני, בוא נגיד ככה, גם כשאני לא עובד ציבור, אתה לא תמצא עליי שום דבר, ואני אגיד לך...
אני לא אמרתי שאני אמצא עליך.
לא, אמרת, אם תחפש, תמצא, לא תמצא. ואני אומר לך שרוב האנשים, אם תחפש עליהם, לא תמצא.
אם ירצו לטפול עליך,
לא יצליחו. ואני אגיד לכם עוד דבר.
טוב, רגע, תן לי להציג אותו.
אם אמרת משפט, אני טוען, שנייה.
אתה לא נותן, אתה משתלט על השידור.
אבל אתה לא רוצה מילה.
אתה מוציא כל הזמן מילה.
לא,
מניפסטים.
אני אומר,
בוא נציג את עורך דין טלי גוטליב. שלום עורך דין טלי גוטליב.
אהלן וסהלן חברים, אני חייבת להגיד לכם משהו בהקשר לאייטם הקודם, אם באמת מתעניינים בעובדות ובאמת. כי לא מתעניינים בעובדות ובאמת, אני את משה סעדה מכירה באופן אישי, כפרקליט בכיר במחש, עבדתי לצידו ומולו, בתיקים קשים ומורכבים, למדתי להכיר פרקליט מקצוען, החלטי, אך יחד עם זאת עם נפש חפצה, אדם שיודע דיני ראיות מצוין, אדם שיודע לחשוב מחוץ לקופסה, אדם שיודע להיות תביעתי כשצריך וחומל כשצריך.
טלי, בוא נעבור
עליו. לא יעלה על הדעת, רגע. לא יעלה על הדעת, 23 שנים, אדם נמצא בתוך המערכת ומפוטר בה כי פתאום הוא לא מתאים. בסדר, אם זה מרשים את מי שיש לו היגיון בראשו לבריאות, אותי זה פחות מרשים.
אני מסכים שיתך שזה נקמנות פשוטה, כעובדה שהם מציעים לו תפקידים אחרים בתוך שירות המדינה. אבל עכשיו אנחנו הולכים לעסקת הטיעון, עמדתך בנושא, למה הגענו לכאן? ולמה בכלל...
אני אומר לכם ככה. אוקיי? שלא תתבלבלו, אם אתם חושבים וחולמים לרגע שמישהו עושה פה לנתניהו טובה, בעצם העובדה שמסכימים למחוק את תיק השוחד. תיק השוחד הוא תיק הדגל. תיק השוחד הוא תיק שבגינו הגישו כתב אישום כנגד ראש ממשלה מכהן וגרמו להפיכה שלטונית בדרכים, לא דרכים, או יותר נכון, בדרכים משפטיות מתוך ניצול לרעה של הכוח. מתוך 300, למעלה מ-300 עדים, העידו 9 עדים, ואני אתחיל ואזכיר לכם שליד בן ארי בדברי הפתיחה שלה אמרה שאילן ישוע עועד מרכזי. 9 העדים שהעידו, לא רק שהם לא ביססו את תזת התביעה, הם חירבו את תזת התביעה.
טלי, את מסבירה היטב, את מסבירה היטב למה נתניהו לא צריך ללכת...
תן לה, אבל מותר לבן אדם לסיים את המשפט, בבקשה, תודה.
בדיוק, זה לא משנה.
גם אני לא מדבר, אני מקשיב.
רק דקה, קודם כל אל תפריע לי, כי זה כל כך קריטי, אם באמת משנים לך, או משנות לך עובדות, או משנה לך מציאות בכוחה. כי מה שצריך לעניין אותך ואותי ואת כולנו, זה העובדה שפרקליטות לא תעשה מה שבא לה. כי הייתי מוכנה לסבול, תקשיב לי טוב, הייתי מוכנה לספוג רשלנות, הייתי מוכנה לספוג, נגיד חוסר תום לב, אני לא מוכנה לספוג זדון, אני לא מוכנה שאת הפתיעה, ניר שוורץ, שהעיד שבוע שעבר, רבותיי המאזינים אמר שהוא לא בדק.
בואו ננהל דיאלוג, זה יותר מעניין. בסדר? כי נאום גם אני הכנתי בבית. יש לי שאלה.
טלי.
אני... לא, אבל אפשר לשאול פה כלום.
אני מאוד מודה לתחנת 103 FM שלא שאני כאילו, הנה, כך.
בבקשה, אפשר לשאול שאלה? תודה. טלי, אם התיק קורס, ואם כל העדים משחקים לידי נתניהו, יש לי שאלה אחת פשוטה. למה ללכת לעסקת טיעון ולהודות באשמה? אז קדימה, התיק הרס, לכו לזיכוי מהדד, היו דברים בעולם.
אדוני, אני רוצה להסביר לך משהו שאתה לא יודע, כי אני סנגורית באמת המון המון שנים, והסדרי טיעון יש להם כל מיני פנים, אבל אם יש הסדר טיעון שאני אגב לא בטוחה שנתניהו יחתום עליו, תשמע שאמרתי לך את זה כאן ועכשיו, הוא אסטרטג גאון ואני ממש לא בטוחה.
הלוואי?
העובדה שהפרקליטות נסוגה מתיק השוחד, זה הכרה בכישלון
תחרות. טלי, הרי בעסקת טיעון
אתה לא נותן לדבר, אתה רואה את הסגנון שלך?
שנייה,
אני אסביר לך, לא, אתה לא שואל שאלה. אתה לא שואל שאלה, אתה מפריע לכל מרואיין לסיים. אתה שאלת אותה שאלה, תן לה לענות.
אז נשתוק, בבקשה, לבריאות.
אני אגיד לך משהו, אני חייבת להגיד לך, כן, קטונתי מלהעיר לך, אני מבינה את הפוזיציה שלך, וזה בסדר גמור, אני גם מכבדת, ועוד שאתה לא תיתן לי לאפשר להשמיע את דבריי, כי אני חס וחלילה עוד אשכנע כאן מישהו, במסגרת שקלול שיקולים, בעריכה או בהגעה להסדר של אנשים, הם לוקחים בחשבון בין השאר את הזמן האדיר שהם משקיעים בו, אל מול סיכון שיש בתיק, את המחירים האישיים והמשפחתיים שהם נוסעים, ויש עוד גורמים שלוחצים עליהם, אני לא שם, אני יכולה לומר לך דבר אחד מהצד, מנדלבליט הלך עם תיק השוחד כתיק דגל, בדברי הפתיחה, מי ששמע ועוקב על המשפט הזה, הזדעזע לגלות את העובדה שהפרקליטות עומדת מאחורי תיק השוחד ורואה בו את בסיס הבסיסים של התיק הזה. ואחרי 9 עדים בסך הכל הם חוזרים בהם ומוכנים לסגת בתיק השוחד. מי שחי במדינה נורמלית ורוצה פרקליטות ישרה עם ידיים נקיות, יודע שהפרקליטות שמגלה שצריכה לחשב מסלול מחדש בין בדל וקצה קצהו של בדל לתזת התביעה בתיק השוחד, לא כי אני מוכשרת או כי אני חכמה, כי ידי התביעה מלצרו את תזת ההגנה, מלצרו והוכיחו לבית המשפט שכל מה שעניין את נתניהו,
okay.
שיקולי ביטחון, שלא היה סיכור.
הרי למה אתה קוטע אותה? תן לי להמשיך
ולכן,
עוד.
ומה שאני רוצה לומר זה? לכם זה דבר כזה. אם הבאת אותי פה כמשפטנית, אני מבהירה ואומרת, ולא משנה מה תציע חזרה. העובדה שמוכנים לסגת מהעבירה החמורה של השוחד היא הכרה בכישלון, ואני אומרת הכרה בזדון, בסימון מטרה שקיצה כל אמצעי. ואני חושבת שגם אנשים מהצד השמאלי של מפה הפוליטית יודעים שאני, בכל הכבוד, לא מדברת מפוזיציה, כי כשיש עדות לרעת אדם או נגד אדם, אני תמיד יבהיר אותה.
אוקיי, טלי, נקודה. אוקיי. עכשיו אנחנו מתקדמים, אנחנו, רצית לשאול עוד שאלה? אני במילא, אני כאילו, אתה...
לא, אני רוצה להזכיר שבעסקות טיעון, הרי זאת עסקה, ושני הצדדים מבטרים, נתניהו מבטר, לא היה כלום כי אין כלום, ואומר היה, ועובדה אני מודה, על פי עסקת הטיעון הוא יודע... במה הוא יודע?
מה הייתה הפרת אמונים?
במרמה והפרת אמונים.
מה הייתה הפרת אמונים בתקר 4,000?
רגע,
מה זה הפרת אמונים?
שנייה,
אבל זה לא
מרמה והפרת אמונים. מותר לך להגיד, אבל יש אותך מה על מה הוא
מרמה. אבל לא לעשות המאזינים.
מה זאת אומרת?
זה לא מרמה.
זה הפרת אמונים. מה הפרת אמונים?
הפרת אמונים, כשבן אדם מקבל מאדם פרטי, בעל עניין, מקבל ממנו באופן שוטף מתנות שוות כסף בשווי של מאות אלפי שקלים.
איך אתה יודע שזה עוד לא הגענו?
רגע, אבל יש עסקת טיעון.
בוא נראה מה אם תהיה עסקת
טיעון. עכשיו זה תרללת. אני מדבר על העסקת טיעון שמדובר בה. אם אין עסקת טיעון ואני בעד שלא תהיה לבריאות, בואו נרוץ עד למשפט, אם עבירת השוחד מהדהדת בחדר, אני בעד. אם יש עסקת טיעון, אז בוודאי שנתניהו, לשיטתו, אם הוא חף מפשע, הוא ייאלץ לוותר ולהודות שהוא היה מרמה והפרת אמונים, שזאת עבירה שבשנים האחרונות שולחים עליה לכלא. והפרקליטות, רגע, רגע, שנייה, אני אתן לך דוגמאות, את רוצה? אני אתן לך עכשיו כמה דוגמאות שאת רוצה.
תמיד בנלווה לעוד עבירות.
אני לא, אני אתן
לך. אז מי קיבל רק מהפרת אמונים?
ראש עיריית בת ים שלמה לחיאני.
על מה הוא קיבל?
שלוש עבירות של הפרת אמונים. למה? אני אומר לך. לא נכון.
ואני אתן לך עוד דוגמה.
סטס מיסז'ניקוב, סער, הפרת אמונים, 15 חודש בפנים.
אני אתן לך.
חברים, יש לי עוד דוגמאות.
אני אגיד לך משהו, את יודעת מה הבעיה שלנו טלי, וזה מה שרפי ביטון אמר.
פרשת המיסים.
אנחנו נמצאים בתוך אירוע אינקוויציוני. אנחנו נמצאים בתוך אירוע שהוא בכלל לא עניין משפטי, הוא עניין פוליטי, ועובדה שזה מה שהפרקליטות, שנייה אני אסיים לדבר, כי זה התוכנית שלי, ומשלמים לי על זה כסף, אז אני אומר את דבריי, נכון? ולכן אני חושב שהאירוע פה הוא לא אירוע משפטי, אלא אירוע פוליטי, כי המערכת רוצה לסלק את נתניהו. ואיך אני יודע את זה? שנייה, טלי, תתני לי לסיים בבקשה. כי יש דבר אחד שמאוד מטריד אותי. למה הורידו את תיק 2000 פתאום? הרי שוב אני חוזר ואומר, היה אפשר לדרוש מנתניהו להודות בשלושה הפרות אמונים, לא רק בשניים. אבל מישהו רוצה לסלק את תיק 2000, מישהו לא רוצה להעמיד לדין את נוני מוזס על שוחד.
אותו אנשים,
אותם אנשים שחקרו את נוני מוזס בלי לקחת לו אפילו את הטלפון. אז אני לא מאמין בשיט לכל הדברים האלה. אני יכול להבין למה נתניהו עושה לעצמו, ובצדק, עושה, אומר, כאילו מסתכל על הריאליה. במדינת ישראל, מרגע שהשופטים לא שלחו את התביעה, שבאה עם תביעה רשננית כזאת, באמת, להגיד להם, חברים,
אין סמכות.
אז אני לא סומך.
אפשר לעשות פה נגד מנדלביט להצטרף אליכם?
אחד פעמי,
זה שמנדלביט מוכן ללכת לעסקה הזאת, זה מוכיח שמה שאתם אומרים הוא צודק. כי מי שעולה, התובע הכללי, שמה שמעניין אותו זה אם הבן אדם יהיה בפוליטיקה או לא בפוליטיקה, מועל בתפקידו. התובע הכללי צריך לדאוג לחקר האמת, וחקר האמת מוצאים בבית המשפט.
תקשיבו לי טוב, במסגרת הסדר טיעון, כל אחד לוקח את הסיכונים או את השיקולים שנראים בעיניו, אבל התובע, בשונה מאזרח, לתביעה יש כוח. התביעה רצתה, כשהיא הגישה את כתב האישום, לשלוח את בנימין נתניהו, ראש ממשלה מכהן, אל מאחורי סורג ובריח, והם כותבים את זה בסיומו של כתב האישום. ובואו קבלו עוד דבר אחד לגבי דבריו של נוני מוזס. ניר חפץ, הרבה אישום של נוני מוזס. ניר חפץ, עד המדינה, עד תביעה, לא עד שלי, עמד בדוכן העדים ואמר שלא רק שאבסורד להאשים את נתניהו, כי נתניהו לפני הבחירות, בתקופת ממשלת מעבר, במסגרת שתי פגישות שלו עם נוני מודס, אחרי ההצעה של נוני מודס, אמר לו, אני לא יכול לעזור לך, אני לא יכול לחוקק שום דבר שקשור לישראל היום, אין לי יכולת לעזור לך. נתניהו פוזיטיבית אמר, דווקא כשיכל היה, מה שנקרא, למשוך באף את נוני מודס, וככה לשחק עם ההצעה שלו לפני בחירות, והיה לו עניין בסיכור חיובי, ההפך, ההפך, מעד התביעה למדנו שהיו שתי
אוקיי, לא, אבל אנחנו לא ניכנס
לכן אני אומרת לכם, מבנה כתב האישום הוא מקומם, הוא מלמד אותנו שוב,
נכון.
שימו מטרה מנדלבליט, מנדלבליט כיועמ"ש.
כן.
עשה פה שימוש בשיקולים פוליטיים שאין להכיר.
הנחות עשה לנתניהו כמו שאף אחד לא היה עושה לו.
אוקיי, בסדר, הנחות לשר נתניהו.
לא, ממש שום
הנחות. הנחות לשר נתניהו.
שאין שוחד באלף? תגידו לי, מה זה אם לא שוחד?
אתה לא, אני אומר לך שוב.
אם אני אתן לך אחרי שידור מתנות
בשווי הזה,
ניסיתי לשחד אותך.
ואני אשמח, אני אשמח לראות את תיק אלף מתנהל, אני אשמח לראות את יאיר לפיד. אבל בסדר, עורך דין טלי גוטליב, אנחנו עוד נדבר בעתיד. תודה רבה ותודה על הסבלנות שלך להכיל אותנו. פרסומות. את עניין הנגב, את זה לא תוכל לקחת לי, אני מלווה ב-15 שנה האחרונות, פחות מאשר קלמן ליבסקין, יש לומר, אבל בהרבה פעמים הסתובבנו ביחד וכו', גם כתבתי על זה בסוף השבוע האחרון, לביתי את המאמצים של המדינה להגיע להסדרה, מוועדת גולדברג, אחר כך מתווה פראבר, אחר כך מתווה בני בגין, אחר כך מתווה יעקב עמידרור, אני יכול לומר באופן, מבחינתי, באופן נחרץ, מדינת ישראל עשתה הכל כדי לתת לבדואים מעל ומעבר כדי להגיע להסדרה. זה לא יקרה, אנחנו בדרך לפיצוץ, ואני רוצה לשמוע על הדברים האלה, על היכולת שלנו להתנהל מול האוטונומיה הבדואית דה פקטו באזור הסיגד, כלומר האזור שבו נמצאת הפזורה הבדואית. פרופסור דן שפטן, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, שלום אדוני.
שלום וברכה.
טוב, האם אדוני פסימי, האם אדוני אופטימי, האם אדוני יש לו מחשבות מה צריך לעשות?
אדונך ריאלי, והוא רוצה לומר לך שני דברים. קודם כל, יש כאן מאבק בין המזרע והישימון שאנחנו מכירים אותו כבר אלפי שנים. כלומר, יש כאן חברה שהתרגלה לחיות בצורה מסוימת, הריחה את החולשה של מדינת ישראל, את הפחד של מדינת ישראל מאימותים אלימים, ובאמצעים אלימים מנסה לכפות והצליחה לכפות את עצמה על חלקים גדולים מאוד של הנגב, ובנוסף לזה יש לזה גם מימד לאומי שעכשיו מתודלק על ידי עזה, על ידי הרשימה המשותפת, על ידי הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית. כך שיש כאן שני מרכיבים, ומדינת ישראל צריכה להחליט, אם היא מפחדת מאלימות, אז הפשע ישתלט על כל המדינה, לא רק את ערבים, ערבים זה רק המבשר הראשון. מבחינתנו נקודת המוצא היא רק שקט. אם אתה רוצה רק שקט, אז הג'יהאד האסלאמי והחמאס שולט בבתי הסוהר, וכשאני עכשיו לא שומע שיש שם התקוממות, סימן שנכננו. בעזה יש לנו הזיה של הסדרה ארוכת טווח, אנחנו לא מבינים עם מי יש לנו עסק, ואנחנו לא מבינים שמרגע שאתה מחליט שאתה לא תשתמש באלימות, כי אתה חושש שמה זה ייראה לא יפה, אז יכפו עליך באלימות לעשות את זה. מילים אחרות, אם אתה לא מוכן להשתמש באלימות בקטנה, תשתמש באלימות
בגדולה. אז מה אתה אומר? זה מה ש...
ידחפו אותך לשם.
אני אגיד לך מה, אומר את הדבר הזה כבר שאני ראש מועצת עומר פיני בנה, שאומר, אנחנו בסוף נתעורר רק שעם הסכין על הצבא, כלומר רק בפוצצות. כרגע נוצר מצב, אני אומר לך, אם תסתכל על התמונה מלמעלה, על ההתיישבות הבדואית בנגב, אתה רואה קו שמתחיל משיפולי דרום חברון, ורוצה להגיע לכיוון עזה. בעצם חוזרים כמעט לגבולות החלוקה במובן הזה, ואני באמת שואל לך פרופסור...
אפשר גם לשאול...
כן, אבל אני רגע, אני עוד לא סיימתי את המשפט שלי, כי רציתי לשאול את שפטן שאלה. כלומר, גם אתה רואה שבסופו של דבר אימות אלים הוא בלתי נמנע, או שבאמת ניכנע ותוקם שם, לא יודע איך נקרא לזה, מדינה בדואית דה פקטו, שגם היא בתוך עצמה רק מסוכסכת. בין השבטים השונים.
אתה זוכר את התקופה מאז כישלון קמפ דיוויד ועד חומת מגן, הרי שם היה בדיוק אותו דבר. אנחנו רצינו להימנע מאלימות. אנחנו חשבנו שאם נבוא שם ובטאבה ניתן עוד זה ועוד משהו ומפה ומשם, אתה יכול למנוע את זה. אבל אני אקח אותך גם לתחומים אחרים. מתי מדינת ישראל התחילה להטפיל מים? כשהיה חשש שלא יגיעו מים לברזים. אנחנו לא יודעים לפעול בלי קטסטרופה, ולצערי אנחנו כבר עשרות שנים וכל הממשלות מפחדות להתאמת עם כל דבר שיש בו מרכיב אלים. עכשיו חוץ מזה במדינת ישראל אין משטרה. המשטרה מפחדת מכל עימות שהוא.
פרופסור שפטן, כל הטון שלך וכל הדיבור שלך, כולל ההשוואה לעזה, של אותם בדואים שמדובר על אזרחי מדינת ישראל, אזרחים כמוני וכמוך.
לא, לא כמוני וכמוך.
רגע, שנייה.
סליחה, אני שומר חוק ואני מניח שגם אתה.
משתדל.
הם שומרי חוק?
בוודאי, רובם המוחלט שומר חוק, נכון?
אז הם לא כמוני וכמוך.
הם גרים בבית לא חוקי,
אבל לא כמוני וכמוך.
לא, פרופסור שפטן, תסביר לו, מי שגר בבית לא חוקי, הוא לא שומר חוק.
קודם כל אני שמח, אני אזכור את זה שנראיין מתנחלים מהגבעות, תודה על התזכורת.
אתם אומרים את זה עליהם, שהם לא חוקים פועלים.
אבל רגע, זו גם דעתי.
יש אנשים, אני לא רוצה...
גם זו דעתי.
אפשר להיכנס עכשיו לשאלת הקרקעות, ואני גם לא חושב דרך אגב שהציבור הבדואי חף מבעיות וחף מטעויות וחף מפשעים.
יריב, מה השאלה?
אני שואל, האם בעיניך, אני מבין שאתה חושב צריך להפעיל כוח. אני שואל, האם לצד הכוח, מה לדעתך אנחנו צריכים לעשות על מנת שהציבור הזה ישתלב בחברה הישראלית?
את מה שכבר עשינו.
מה? כן, מה?
את מה שכבר עשינו, את אותם מאמצים של הסדרה, שגם הם הלבינו כל מיני השתלטות בלתי חוקית.
כמעט 50% מהשטח.
אז קודם כל, אנחנו כבר מסכימים שיש הפרת חוק ויש הפרת חוק, אתם מסכימים ל-50% להלבין, זה כבר התקדמות. אבל בוא תסביר לי,
אני לא מסכים. אתה לי את ההתקדמות. את השתיק הזה אני מכיר, שאומר קודם כל ככה, קודם כל ניתן להם מה שהם כבר לקחו, ואחר כך אסור אלימות כי הם אזרחים. לא, כל המערכת שם היא אלימה, גם השתלטות על הקרקעות היא אלימה, והם אומנם אזרחי מדינת ישראל, אבל לא כמוני וכמוך.
יש ויש, אתה יודע, מר שפטן. יש גם כאלה שלומדים אצלך באוניברסיטה, אני בטוח.
אז מה, יש גם פושעים שלומדים באוניברסיטה. אני לא מבין את
הטיעון הזה. כי אתה מכליל,
מה ההכללה? אבל זה, אבל אתה רואה שהם צועקים בהכללה.
הם לא הקורבן, תסתכל מי נמצא בעלבו אדמות, איזה קורבן בהכנסה לנפש, תסתכל איפה אין ביוב, איפה אין מים, איפה אין חשמל עד לפני החוק החשמל,
ותבין מי החלש ומי החזק. הם לא חלשים, הם הציעו להם, אין סיכוי שיציעו לבן שלך מגרש חצי דונם עם פרצלציה, זה מה שהם מקבלים.
שמציעים למתנחלים לחזור לגושים הם מסכימים? אני לא רואה שמתנחלים רצים לקבל
חצי דונם עם פרצלציה. מה אתה מבלבל את המוח לילד בן שלוש?
תריבו ביניכם אחר כך, נגמר לנו הזמן, אני אעלה...
לא, לא, אני אעלה אותך גם אחר, אני ממשיך איתך את השיחה. פרופסור דן שפטן, תודה רבה.
אני מציע לאפשר מספיק זמן כדי לומר דברים בצורה שיטתית.
אתה צודק, אתה צודק, מתנצל, תודה רבה.
תודה
לפרופסור שפטן, אסף נבו, אבישגל, אסף שוסטר, אמג'ד בדר, מיכל קדוש, אפרי גלייכמן, רון שיין, איציק אהרון, תהיו בריאים, ביי ביי.
מיד ב-103 FM. זהבי עצבני עם נתן זהבי 103 FM.